הלו היברוז אנד שיברוז, וברוכים הבאים לעוד פרק במסע של מרד החליפים. והפעם בפודקאסט הייתה לי הזכות הגדולה לארח אורח מיוחד במינו. הלו אליהו ברוז יוסיאן. על יוסיאן אפשר להגיד ברמה המעשית המון דברים. הוא זוכה פרס ביטחון ישראל, הוא חבר בתנועת הביטחוניסטים, הוא שירת ב-8200, והוא גם נולד באיראן בשנת 1980 ועלה לארץ בשנת 2003. הוא גם חוקר ומרצה על המזרח התיכון ואיראן, והוא נשוי ואבא לשני ילדים. אבל יותר מכל אלה, ברוז הוא בעיקר מספר סיפורים בחסד, שיודע לכבוש את המאזין בתיאורים שלו ובדרך בה הוא מנתח את הדברים. בעיניי איראן זאת מדינה מרתקת. איך הפכה מדינה שהייתה אחת הידידות הכי טובות של ישראל לאויבת המושבעת שלה בין לילה? זאת שאלה שמרתקת אותי עד היום. בשיחה עם אליהו מרגישים את איראן קרובה מתמיד. הוא מצליח להכניס אותנו אל תוך נפשו וראשו של האיראני, ובכך הוא מפרק עבורנו את הפוליטיקה האיראנית לגורמים. זאת שיחה עשירה בהמון תוכן, על כן החלטתי לחתוך את הרעיון הזה לשני חלקים אותם מפרסם בנפרד. בשיחה ברוז מספר לא רק על הפוליטיקה, הדת והתרבות של הרפובליקה האסלאמית, אלא הוא גם מביא לנו את הסיפור האישי שלו בתור יהודי שחי בגלות וגדל במדינה עוינת ליהודים וליהדות, ואיך כל המורכבות הזאת משפיעה ובונה את הזהות של היהודי הגלותי. ברמה האישית אני אגיד שהרגשתי חיבור מיוחד ליוסיאן. אני לא יודע אם זו תודעת המיעוטים שאנחנו חולקים יחד, הוא שגדל במדינה אסלאמית בתור יהודי ואני בתור דרוזי שחי במדינת היהודים, אבל בהחלט הרגשתי חיבור מיוחד מאוד לאיש. הוא נעים מאוד, חכם ורגיש בצורה יוצאת דופן, ואני די בטוח שאתם הולכים להרגיש את זה גם כן. אז גבירותיי ורבותיי, ללא עוד הקדמות נוספות, בבקשה קבלו את האיש המשובח הזה, המשובח שבמשובחים, המעט שבמיעוט, הוא חריף, חכם וכל כך מרתק. אליהו ברוז יוסיאן, האחד והיחיד. האזנה נעימה.
זה בדיוק השחמות, עם המון מאפיינים דתיים ותרבותיים. לכן צבא וביטחון זה הקצה שאתה מתבטא בצבא וביטחון וקבח, קבלת החלטות. אבל לזה יש הרבה יותר שורשים עמוקים של תרבות ומאפיינים תרבותיים והיסטוריה ו-DNA החברתי.
שמע, אני רוצה לקחת גם קצת מהסיפור שלך, של איך זה לגדול בתור יהודי בעיר כמו אספהאן, ואיך התייחסו אליך, לאור כל הרקע הזה שנתת לנו, של להכניס אותנו לעיניים של ארי איראני מצוי.
זה סיפור גם הרבה יותר מורכב מזה. תלוי איזה יהודי אתה רוצה להיות. בגדול, יהודים באיראן מתחלקים לשתי מחנות. או יהודי שרוצה להיות בקהילה היהודית בחוויה שלו, או יהודי שמסתכל החוצה ורוצה לצאת מקהילה יהודית ולהשתלב בחברה האיראנית. בטוב שלו וברע שלו וכל השלכותיה זה סיפור אחר. עכשיו פה אני צריך לבנות משהו תרבותי כדי לענות לשאלה שלך. תראה, אתה מדבר עכשיו איתי בעברית, אבל יש לך מבטא ערבית, ואני יש לי מבטא פורסית. למה יש לנו מבטא?
כי גדלנו ברקע של מבטא שהקנה לנו את הניואנסים של השפה שהביאו לנו.
כי אתה דובר ערבית,
כן.
ואני דובר פורסית. אז נכון שמדברים בעברית, אבל יש לנו מבטא משפת אם שלנו. עכשיו, ליהודי אשכנז, אלה שדיברו ביידיש, למרות שהיו נוסעים לחנות פולנית כדי לקנות מכנס, והיו מדברים בפולנית, אבל היה להם מבטא
יידיש.
ובאיראן יש מבטא, יש שפה בשם מהלאי.
מהלאי.
יידיש של יהודי איראן.
אוקיי.
אז היהודי שמדבר מהלאי, אפילו אם הוא מדבר בפורסית, יש לו מבטא מהלאי.
מהלאי.
עכשיו, בן אדם שיודע מהלאי או יודע יידיש, הוא דתי או חילוני?
אני לא יודע.
הוא שומר מצוות או לא? הוא כן.
הוא סביר להניח שכן.
כי הוא יודע את השפה הקהילתית. אז עכשיו שאתה שומר מצוות, אתה אוכל רק כשרות, כשר. אז זאת אומרת, אתה לא מדבר כמו איראנים, אלא עם מפתא. אתה לא אוכל כמו איראנים, אלא כשר. ולאט לאט פה יש לך צביון. כשאתה נכנס לבית ספר, פעם ראשונה אתה לא מתנהג כמוהם ולא מדבר כמוהם, כי אתה בתוך קהילה יהודית, למרות שאתה בבית ספר מוסלמי. ופעם שנייה, אם עלי מוחמד מציעים לך קבוב, אתה לא אוכל.
אתה מאוד עכשיו מתאר דינמיקה שיכולה לקרות במאה שערים או במקומות כאלה. כן.
זה חלק היהודי. אבל יש חלק המוסלמי השיעי, שקוראים ליהודים טמאים. ועשו לך לשתות מברזיה, כי אתה מטמא את הברזיה. עכשיו, היהודי הזה שיש לו מפתא, וגם לא אוכל כמוהם, רוצה ללכת לשתות מהברזיה ומטמא את הברזיה. מה המוסלמים יעשו לו?
ירביצו לו.
כן, יתנקלו בו. הילד היהודי, עבור כל פעם שרוצה לשתות, צריך ללכת מכות ומרביצים לו. אז מה אתה, אז מה יעשה הילד הזה לאורך הזמן?
יתחבא יותר, או שיהיה מתאגרף ממש חזק.
אז זה סביר להניח, העולם היהודי זה ככה זה הוכיח, שהוא...
יתחבא.
כן. אז עכשיו בשביל לשתות מים, מה הוא יעשה לאורך השנה?
יביא בקבוק.
כן. יביא בקבוק, זאת אומרת, נכנעתי לכללי המשחק. קיבלתי את העול שאני סוג בית. אני לא אוכל כמוהם, אני לא מדבר כמוהם, ומסתובב עם בקבוק מים. נגמר הסיפור. עכשיו, מחר בבוקר, אם יש משחק כדורגל בבית ספר, יזמינו את המסתובב עם בקבוק מים? כי הוא סוג בית. נגמר הסיפור. עכשיו, יש מחנה שני שהוא המיעוט, ואני אחד מהם, המיעוט, שאני לא יודע מה הלאי. אני לא גדלתי בקהילה יהודית כזאת שיודע מה הלאי, בהמון סיבות. גם המקום מגורים שלי לא היה ככה, אבי זכרו לברכה, היה מנהל בנק, היה בסביבה מוסלמית הרבה יותר, שכונות שלי הייתה מוסלמית יותר, אז אני לא יודע יידיש של יהודי איראן. עצם העובדה שאני לא יודע יידיש, זאת אומרת, הפורסית שלי שאני מדבר, היא פורסית מוסלמית, המצוחצחת, ולא עם המפתא.
וזה גם אומר שהיה לך חברים שהיו באים אליך הביתה, ואתה היית הולך לחבר.
אז ההורים שלי התנגדו לזה, אבל זה סיפור אחר. וחלק השלישי שלו, שלאורך הזמן, אני לא שמרתי על כשרות. אז מוחמד, שמחלק את הקבוב, אני אוכל. אז עכשיו אני מדבר כמוהם, לובש כמוהם, אוכל כמוהם.
אתה עושה להם את הסטור.
ואני מגיע לשתות מברז. אבל המוסלמי הזה הוא דתי. בעצם העובדה שמוישקלה לא שותה ומסתובב עם בקבוק, מה הוא מצפה מאליהו יוסיאן?
שגם מסתובב עם בקבוק.
אבל אני לא שותה מבקבוק ואני הולך שותה מברזיה, במרכאות, בעיניו מטמת הברז. אז מה הוא עושה?
הוא יודע לזהות אותך בכלל שאתה לא משלהם?
כן, לא, כן.
אז הוא צריך להרביץ לך לפי החוקים שלך.
נכון מאוד, לפי החוקים שלו הם הולכים מכות. ויש 2:30 בצהריים שקובעים בחניה בשם פארק שהיד רג'אי והולכים מכות. אמת.
וואלה.
עכשיו, אם אליהו יוסיאן לא מגיע לפי מה שקבענו ב-2:30 בצהריים ללכת מכות, מה מפרשנים?
שהוא מפחד, שהוא בורף.
נכון מאוד. אז בצהל גם, אם הוא אומר, אנחנו עושים א', ב', ג', במידה וחמאס יעשה כך וכך, אם הוא לא יעשה את זה, מה מפרשנים? שצהל מפחד. אז זה אותו סיטואציה. אם אליהו יוסיאן לא מגיע, יגידו הוא מפחד. אז אני חייב להגיע. עכשיו חלק השני, ואם אליהו יוסיאן מקבל מכות רצח שם, מה יהיה? מחר בבוקר הוא מסתובב עם בקבוק או שותה מברז?
סביר להניח שהוא מסתובב עם בקבוק.
נכון מאוד, זאת אומרת, אין לי זמן להפסיד. בצהל גם, אין לצהל זמן להפסיד. אם הוא מפסיד במלחמה אחת, מפסיד, לא במומה של הפסקת אש, הפסד, הפסד, כל היהודים חייבים ללכת להסתובב עם בקבוק מים סביב העולם. אין זמן להפסיד. אז אליהו יוסיאן גם בתור תלמיד, אין לו זמן להפסיד. כשמחר בבוקר הוא צריך להסתובב עם בקבוק. אז במכות תתאר לעצמך איך הייתי הולך מכות עם אותו תלמיד שאומר, אני תמה.
אבל אם אתה מנצח אותו?
מחר בבוקר אני שותה מברז.
אבל יבוא לך מישהו אחר שיגיד לך שאתה...
אז חודש הראשון זה ככה זה. וואלה. חודש הראשון זה בניית מעמד בבית ספר.
וואלה.
שיקירו אותך כשאליהו יוסיאן לא שווה מוישקלה.
מה אתה אומר?
זה מכות רצח. תכנונים, תחבולות, לגנוב ממנו את המחשבון בבית ספר ולזרוק בתוך המים, לפנצ'רות הגלגלים בלי שהוא יודע. תתאר לעצמך כל סיטואציה שיכול להיות.
הם עושים אותם התנכלויות גם לסוני שחי באספן?
פחות או יותר כן, אבל יהודים זה נושא יותר בוער בגלל ישראל וכל ההוויה הפוליטית מזרח תיכונית. עכשיו, אחרי חודש אתה נכנס לליגה מוסלמית. אם יש משחק כדורגל, מכניסים אותך, כבר אתה הולך כמו מוסלמי, כמו איראני ארי מכות.
אתה קנית את המעמד שלך.
קונים מעמד. ומגיע שישי בערב, שש בערב. ושש בערב הזה זה כל יום ריב, כל שישי. כי יהודים הולכים שישי לבית כנסת. וההורים שלי אומרים, לך ל...
לבית כנסת?
כן. אבל אלי ומוחמד מתקשרים אליי ללכת לקולנוע. למה לא מתקשרים למוישקלה?
כי הוא לא משלהם, הוא סוג ב' לא הסתובב.
נכון, אותה. עכשיו זה עניין של שייכות והשתייכות. איפה אני שובר? לקהילה היהודית או לחברה האיראנית?
כן.
ואם אני הולך מכות רצח בשביל לשתות מברזייה, סביר להניח אני לא אשתלב עם מוישקלאים שמסתובבים בקבוק. אז בגיל 15 אפשר להגיד פחות או יותר לא הלכתי יותר לבית כנסת.
וואי, זה משבר זהות מעליך אבל.
נכון מאוד, ולכן בניתי רקע. עכשיו, יש לי חברה? כן. אבל אין לי חברה קהילה יהודית.
כי ככל שאתה בא ונהיה יותר... פרסי לצורך העניין, או יותר בחיי החברה המוסלמית הרגילים, אתה פחות יהודי, ואז דור על דור זה נהיה יותר ויותר בעייתי.
עכשיו זה עוד כלום, כי מגיע לגיל 17-18, אתה רוצה לצאת עם חברה, או הרוסה. ויוצא מצב שאליהו יוסיאן עכשיו לא רוצה שר עלי. אתה יודע למה אני אומר שר עלי במויש כאלה?
כן, ברור, כדי ש...
אבל שר עלי גם לא רוצה את אליהו יוסיאן. כי אליהו יוסיאן רואה בשר עלי משרידי מסתובבי בקבוקי מים. היהודים הגלותיים סוג ב'. ושר עלי מסתכלת על אליהו יוסיאן בתור...
בתור פרסי, כאילו בתור...
פחות יהודי, פחות דתי, יותר עם איראנים.
כן.
אז לא הולך ביחד.
שעטנז.
כן. אז אליהו יוסיאן עושה פסיכומטרי, מתקבל באוניברסיטה. אבל אוניברסיטה 3.5 שעות יותר רחוק מבית. אז אליהו יוסיאן מתחיל לגור בקשן. עם חברים המוסלמים.
ומתאהב במוסלמית.
עכשיו זה מלכודת עוד יותר גרועה. שבנות מוסלמיות, במיוחד סטודנטיות, זה ליגה אחרת.
אוקיי.
אמיצות יותר. בוטות יותר, נועזות יותר, דעתניות יותר, ואליהו יוסיאן נדלק עליהן יותר ויותר. אז זאת אומרת, מגיע למצב שוואלה לא בא לי על בנות יהודיות באיראן יותר. כי הן שר עלי. ומויש כלה.
כן.
אבל מצד שני, אני לא רוצה גם להתבולל.
נכון. ואין סיכוי גם שמי שתתאהב בה אם היא מוסלמית, ת, תסכים להתגייר גם, זה סיכוי נכון. מאוד נמוך.
ואני לא הולך להתאסלם.
כן.
אז אני זה... תקוע. ומביא אותי עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר.
אז יאללה, אוספים הכל ועולים כן. לישראל.
ולכן עכשיו זה סיפור של איך להיות יהודי שם, זה סיפור הרבה יותר מורכב, תלוי איפה אתה שובר, לקהילה או לחברה. חוץ מזה שעוד לא דיברתי גם על ענייני חוקה ומשפט באיראן, שזה הכל אפליה נגד יהודים. יהודי לא יכול לקבל ירושה ממוסלמי. יהודי לא יכול להעיד נגד מוסלמי בבית משפט. יהודי לא יכול לנהל על מוסלמים. יהודי לא יכול להיות מפקד בצבא. יהודי לא יכול להיות קצין. אפליה משפטית חוקתית מוחלט. אסור ליהודי לפתוח חנותי מזון ולמכור לחברה המוסלמית. אין סוף. כל אחד והסיבות הדתיות שלו בשיעה. שאתה מבחינה משפטית באיראן מופלה.
ובמסורת המוסלמית יש התייחסות שהיא לא נעימה ליהודים, אז כשאתה בחברה שהיא כל כך דיכוטומית שיעית, אז זה עוד יותר, זה נהיה... ממש חייבים לשים אותך במשבצת מאוד קטנה, ושם אתה תהיה, אין פה אפס.
נכון, עכשיו, המשבצת הזאת בדיוק, חלק ממנו לא בר הורדה, כי זה חוקה ומשפט של איראן. חלק ממנו ניתן להוריד, אם אני שובר לחברה והופך להיות פחות בקהילה יהודית, יותר איראנית. זאת אומרת, פחות כשרות ולא כשרות, פחות בית כנסת
ויותר. אם אתה מוותר על הזהות היהודית שלך, לטובת זה שתחיה חיי חברה נורמליים פחות או יותר, וגם שם זה עדיין משפטית בפני החוק, אתה סוג בית, וגם
כאילו... נכון. אני לא קורא לזה לוותר על זהות יהודית, אבל בסדר. כי אני לא חושב יהודי גלות, יהודים מחוץ לישראל, זה היהוד היהודי. זה היהוד, זהות היהודית הגלותית. אתה יודע למה אני מתכוון?
אני אשמח שתתן לי על זה כמה מילים.
ליהודים שלא נמצאים בישראל, קוראים יהודי גלות. יהודים שנמצאים במדינות אחרות, בגלות. עכשיו, זה לא היהודי האמיתי. יש המון אילוצים בחברות נוצריות, מוסלמיות, שגרם ליהודים להסתגר בתוך הקהילה שלהם ולהתבודד.
Okay.
ובגלל ההתבודדות הזאת יש המון מאפיינים של פחד, תחושת נחות, להיות סוג בית, לדבר בשפה אחרת, יידיש או מהלאי, שהסביבה לא יבין אותך, שתוכל לדבר עם יהודי אחר שהמוסלמי או הנוצרי לא יבין אותך. Okay. החששות, התחושת נחות, הכל נכנס
בתוך המוטיב הגלותי הזה.
נכון. אז האם התרבות היהודית בפולין, בגרמניה, בצרפת, באיראן, באיראק, זה התרבות היהודית? לא, זה תרבות יהודית גלותית.
ובנוסף לזה, יש לך איזה משהו בפנים שאתה יודע שאתה יהודי, אתה חוטף מהסביבה שלך על זה שאתה יהודי, אבל בינך לבין עצמך אתה לא ממש יהודי. אתה יודע שאתה לא יהודי אמיתי כל עוד אתה לא חי בישראל.
נכון.
נגיד, אני מכיר פרסים שחיים בארצות הברית, ומשום מה, אני לא יודע למה, אולי תוכל להסביר לי שבפסח הם חייבים לקרוא את הגדה פעמיים. פעם בתחילת החג ופעם בסוף החג. וזה עכשיו לעבור על כל הסדר פעמיים, וזה קשה, וזה מכביד כזה. אז אני זוכר, מישהו אמר לי על זה שהם הלכו לרב, ואמרו לו, שמע, אולי תקל לנו עם הדבר הזה, אנחנו לא באמת צריכים עכשיו לעבור על הגדה פעמיים. אז הוא כזה אמר, רוצים לעבור על זה פעם אחת? תעלו לישראל.
כי המבין יבין למה הוא קורא פעמיים. היהודי הרגיל חושב שהוא מקיים מצווה של אגדת פסח, הספר הזה. אבל מי שאומר או קבע שצריך לקרוא פעמיים, כי הוא יודע כל עוד אתה נמצא בגלות במדינות אחרות, אתה לא היהודי בהי הידיעה, כי יש לך המון מאפיינים גלותיים, שעל זה אתה צריך לעשות כפרת עוונות על החטא הזה ולקרוא את זה פעמיים.
כן.
אני לא נכנס במבט ההלכתי כשהרב קבע. לא לזה מתכוון, אלא לזה שאתה לא היהודי עם F-35 ועם צנחנים וגולנים ודובדבן ואמן. אתה לא היהודי, אלא אתה יהודי.
וואל.
המקופח, הסוג הבית, האולי.
קשוח.
הבין המלכאות. וזאת האמת. 2500 שנה היסטוריה הוכיחה. היהודים ה-0.2% מהעולם, שזכו למעל 200 פרסי נובל על בסיס נתונים, וכל הזכיות שלהם, או רוב הזכיות האלה, זה היה שהיינו בגלות, מחוץ לישראל, אבל בוא נגיד כל המדינות וכל העולם נקנקו אותנו. פינקו אותנו בסוגי רצח מגוונים שיכול להיות עד אושוויץ. נכון?
נכון.
אז תהיה איך שתרצה להיות יהודי, עדיין אתה לא היהודי עם F-35 ומדים וקומטה ודובדבן וגולני וערכים לאומיים, כי אתה יהודי גלות. אתה הסוג הבית. למרות שהבאת פרסי נובל, אבל עדיין אתה סוג בית.
כן, אני זוכר, העניין הזה של הפרסי נובל זה נקודה כואבת לכל העולם המוסלמי, ש... באוניברסיטת חיפה יש לפי דעתי איזה 4 זוכי פרס נובל, שזה פחות או יותר כל זוכי פרס נובל שבאים מרקע מוסלמי בעולם, שזה משוגע כשאתה חושב על זה.
כן, ובכל זאת אתה סוג בית.
ובכל זאת
סביב אתה... העולם.
כן.
אז מי שקבע שאתה צריך לקרוא פעמיים, זה כפרת עוונות על זה שעדיין אתה סוג בית ואתה לא, לא רוצה לעלות.
אבל נגיד הקהילה היהודית שם, הם לא סוחרים ממולכים, הם לא עשירים, הם לא מספיק איכשהו חכמים מספיק בשביל לבוא לגרום לזה, להשתלם או לשלם, לפצות על המחיר שהם צריכים להיות יהודים באיראן?
אז עכשיו זה נכנס לעניין המשפטי. רוב יהודי איראן הם סוחרים. למה? כי יש המון אפליות משפטיות שלא יכול לתת לך להתקדם במסלול ההשכלתי או המדיני או הביטחוני או הצבאי. אז אתה נשאר בעסקים. בתוך העסקים אין מה לעשות, תמיד יהודים מתקדמים. בכל מקום בעולם. אז יהודי איראן גם הם ממולכים וגם הם מאוד מאוד עשירים. בוא נגיד לא עמידים, הרבה מעבר לזה. והם עשירים מאוד. אבל העושר שלהם בעין מתבטא רק לחשבון בנק. יותר בניינים, יותר רחבים, יותר מזומן, יותר דולרים. אבל במובן של השתלבות בחברה האיראנית ולעלות לתפקידי מפתח, אי אפשר.
אבל לא מחרימים להם נגיד עסקים, אם הם רואים שהיהודי שהוא סוג ב' ושם להם פתאום בדולרים כזה מרשרשים, זה לא עושה אותם...
לא, כי כל הכסף הזה איפה זה נמצא? בבנקים. שהבנקים שייך למשטר. והכסף הוא באיראן. והם מגלגלים את הכסף בתוך איראן. אז למה שיתנכלו בזה? פעם ראשונה. ופעם שנייה, הם לא רוצים באופן מוסדי וממשלתי... להתנגל ליהודים כדי שהעולם לא יפרשן שהם אנטישמים. הם רוצים תמיד להישאר על משבצת של אנטי-ציונות ולא על משבצת של אנטישמי. ויש להם, שוב פעם חזרנו לאותו נושא, הם משחקי שחמט. אז למה שיתעסקו בחייל הצ'ונג במגרש של שחמט, שהוא 10,000 יהודים באיראן, שאין להם שום נזק ושום השפעה, ולהתעלם מהמלך, שהיא מדינת ישראל.
הבנתי. ונגיד, הבסיס של השנאה שלהם למדינת ישראל, מאיפה זה מגיע?
זה סיפור ארוך בפני עצמו. תראה, בוא נגיד בשני משפטים, כותרות. אחד זה מבחינה דתית, דות. ודבר שני, במבט האימפריאליסטי. מה זה אומר אימפריאליסטי? אני לא אומר שאנחנו קולוניאליזם של מערב, כי זה לא מדויק, אבל אני רוצה לקלף את המילה הזאת יותר. הסכם אברהם. למה מדינות ערב בהסכם אברהם חתמו עם מדינת ישראל הסכם שלום?
כי זה השתלם להם?
במה זה אומר השתלם להם?
בעיקר בכסף.
לא, יש להם מספיק כסף, ובכלל לא צריכים אותנו.
כן.
יש להם הרבה יותר כסף מאיתנו.
נכון, אבל זה, אתה יודע, א', אף פעם אין מספיק, אם אתה מטריאליסט, אבל מצד
אבל
שני...
אבל הם לא מטריאליסטים.
זה מגיע עם הטבות, תמיכה מארצות הברית, וכל נשק ו...
למי הם רוצים את הנשק והטבות האלה?
הם צריכים כוח של מעצמה מקומית כמו ישראל, שתמכור להם נשק וידע ביטחוני.
הם קונים מארצות הברית, למה צריכים את ישראל?
לא יודע.
אוקיי. בכוונה שאלתי כדי להפריך את כל התזות. הם מוסלמים, ערבים, סונים. ויש איום גדול מאוד 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 עליהם, והם איראנים, ערים,
אגב, שזה גם מתחבר למה שאתה אומר כשאני חושב על זה, שלאיראן יש קליים על בחריין, שהיא הייתה חלק מהסכמי אברהם, ואיראן טוענת בכלל שבחריין זה שלנו, זה מדינה
ש... נכון. זאת אומרת, שוב פעם נפלת במלכודת של מערביזציה וליברליזם, שנתת סיבות מטריאליסטיות. סיבות הן תיאולוגיות. מתבטא במטריאליזם בסוף, בצבא וביטחון בסוף, אבל בשורשים זה מלחמה אידיאולוגית במדרגה ראשונה. מלחמה של גזע, דת ולאום. מלחמה של ערבים, שמים, סונים, מול איראנים, ערים, שיעים. עכשיו, הם לבד. בגלל שהם סונים גם ומאמינים באהלול מכתוב, והם חושבים מאוד מרובע ולא גמיש, מבחינת צבא וביטחון וטכנולוגיה הם לא התקדמו. אז לא יכולים לפתח בדומה לישראלים. והם לבד. ואיפה הם לבד? על הגבול מול איראן. מול המשטר, הרפובליקה האסלאמית. והם צריכים מישהו שיודע לתת מענה. מסתכלים במזרח התיכון, והמישהו היחיד הזה מיהו?
ישראל.
אבן אל-יהוד. או ישראלים, אם לא.
שהם גם עלו לכיתב, אז זה איכשהו עוזר להמתיק את הגלולה.
ש?
שגם הישראלים, יש להם בעיני האסלאם המוסלמי, שהם גם בני ספר, הם עם הספר.
נכון.
אז הם איכשהו...
הכילו.
כן.
עכשיו, הכילו... אחד בגלל עם הספר, אבל דבר שני באים ואומרים, רגע, רגע. היהודים האלה אף פעם לא התפוצצו באוטובוסים שלנו, ולא תקפו את ארמקו, ולא שדות הנפט, ולא שיגרו טילים, ולא גנסו מאיתנו שטחים. נכון, יש להם סכסוך עם הפלסטינים, אבל תכלס, גנסו מבחריין, גנסו מסעודיה, לא. מסתכלים בצד השני, רואים מלאכי מוות. ומי הם? איראנים, ערים, שיעים, שעושים הכל. אז אומרים, עזוב אותך עם הבית, בינתיים עזוב אותך עם בית אל-מוקדס, מסגד אל-אקסה, ועזוב אותך עם הסוגיה הפלסטינית, לפני שאנחנו נאבד את המולדת וממלכה, וכל הסונים יהיו תחת השיעים, וכל השמים ערבים יהיו תחת איראנים הארים, בוא נחבק את מי?
את השמים היהודים.
את השמים היהודים, ומחבקים אותך. ועכשיו איראנים רואים את זה, או המשטר, שאתה, אני, אנחנו הישראלים, הגורם המפריע באימפריאליזם האיראני. אם אתה לא היית פה, אני האיראני הייתי שותה את מזרח התיכון בקש. הסעודי הזה, הבחרייני הזה, בתפיסת עולם האיראני, הוא לא חלק מהמשחק, אני יכול לשתות אותו תוך לילה. אבל אתה הישראלי מפריע לי פה, ושם לי מקל בגלגל.
כי הנטייה שלהם, שהם רוצים לייצא את האידיאולוגיה שלהם, הם רוצים, כי אתה יודע, אם אתה אליטיסט וזה בנוי על גזע, אז אתה מוגבל גם באיזשהו שלב. אני אנסה להבין את הרציונל, כי אני חשבתי נגיד שהאיראנים, הם נמצאים בתור מיעוט בתוך עולם מוסלמי הרבה יותר רחב, אבל הם גאים בהיסטוריה שלהם, בתרבות שלהם, אז בשביל לבוא להגיד, וואלה, לא רק שאנחנו מוסלמים קשרים, אנחנו ננהיג את העולם המוסלמי, אנחנו נהיה המובילים של הדעה המוסלמית, ואנחנו נעשה את זה על ידי זה שנתנגד לישראל, כי my enemy is enemy is my friend.
עכשיו, הסיפור הוא, למטבע הזה שסיפרת, יש שני הצדדים. אחד הם המיעוט, הארי שיעי. והרוב, שמי סוני, לא מוכן לקבל את הנהגתו. זה ברור. אז איך הם רוצים לחפות עליהם את ההנהגה? זה נקרא עכשיו סהר שיעי. באיראן, מאמינים שהם ארים ועליון. אבל באים ויושבים עם השתול שעביה, הערבים, הנחותים, סוג ב', אבל הם שיעים.
נכון.
ובאים בשיח חיצוני בערבית מול השיעים בעיראק והופכים להיות אח שלהם ובונים בו פה ברית. באים ואומרים לשיעי בעיראק, תקשיב, אתה שיעי 15% בעולם מול הסונים. השיעי העיראקי מסכים שהוא מאוים על ידי סונים. אז הוא עושה ברית עם מי? עם איראני השיעי. לחזבולה באים אומרים אותו דבר, הוא מסכים. לחוסים בתימן באים ואומרים אותו דבר, אז הוא מסכים. כי זה נכון. הם שיעים, מיעוט בעולם הסוני, והבוס, אפוטרופוס, הצבאי והרוחני שלו בעולם מיהו?
איראן.
אז הם בונים איחוד, ברית עם האיראנים. ולכן הכוח המרכזי של הרפובליקה האסלאמית של איראן זה המיליציות או הפרוקסיים, שברוב המובהק הם פרוקסיים ערביים שיעים.
אבל יש גם פרוקסי איראני שהוא סוני, כמו הג'יהאד האסלאמי, כמו חמאס, שמקבלים מהם צ'קים.
חמאס הוא לא פרוקסי איראני.
הוא לא פרוקסי איראני, אבל הוא, הוא, בוא נגיד, מקבל מספיק השפעה מאיראן בשביל לבוא להתגמש בצורה מאוד
לחמאס רצינית. אין סיכוי להיות פרוקסי איראני. פעם ראשונה, כי הוא זקוק מאוד מאוד למצרים, והוי ובוי אם מצרים ירגישו.
אני יכול להגיד לך, נגיד דוגמה, בעזה, ברגע שיש, שבעזה רוצים למתוח ביקורת על חמאס, בהלוויות או בדברים שקורה, זה משהו שמעצבן את דעת הרחוב, מתחילים לצעוק להם שיעה, 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 כי אתה יודע, הם אומרים, אתה מקבל מספיק זמן, כסף, שזה משחית לך את עמות המוסר, אתה אומר לי שאתה הכי מוסלמים, ושאתה סונה ווסטי, אבל בפועל הידיים ידי עשיו, והכל כל יעקב.
לכן, באתי להמשיך עם זה, בדיוק אתה מחזק את הטענה שלי, חמאס לא יכול להיות פרוקסי של איראן הארי השיעי. פעם ראשונה, בדיוק כפי שציינת, כי הוא מאבד מהלגיטימציה שלו בקרב לעזתים שהם דוגלים באחוון המוסלמין וסונה וערביות. פעם שנייה הוא מאבד את הלגיטימציה שלו מול מצרים. מצרים רוצים להיות המנהיג העולם הערבי במובן הצבאי. וציר הפילדלפי נמצא בידי מצרים. הוי ובוי עם חמאס, אמיתי יהיה פרוקסי השיעי האיראני, כי מצרים ינקנקו אותם.
Okay.
זה פעם שנייה. ופעם שלישית, הוא מאבד לגיטימציה מול סעודיה, המנהיג הרוחני של עולם הסונה, אם הוא ישתלב עם הארים השיעים הרפובליקה האסלאמית. לכן אין לו הרבה מרחב תמרון. פה לא יכול להיות.
למרות שנגיד, אני זוכר לפני כמה שנים שמעתי על זה שחמאס יתירה לחרקת הסאבירין, שזה תנועה שיעית פר אקסלנס, לבוא ולהפיץ סרטוני, לא, ברושורים של תעמולה בתוך הבתי ספר, ואז באמת הסלפיסטים שהם הזרם, אמרת מרובעים הסונים, אז הם כאילו הכי מרובעים שיכולים להיות, באו והתחילו באמת להוציא הרבה ביקורת על החמאסניקים שלי, כאילו אומר להם, חבר'ה, אתם כל כך מושחתים שאתם מתירים פעילות מיסיונרית שיעית בתוך בתי הספר של עזה, זה לא נתפס מבחינתם.
זה לפני שנה הוביל את חמאס לעצור את תנועת הסאברין בתוך עזה. ואז מאחורי הקלעים, מרוב הלחץ של המשטר האיראני, הם אחרי שבוע שבועיים שחררו אותם.
בדיוק.
אז הם לא יכולים להיות פרוקסי איראני.
נכון, אבל
בגלל כשר, בטווח רחוק, במובן האסטרטגי.
כן, אבל זה, שמע, תכלס עכשיו כששמים את המשקפיים האלה של האתנוקרטיה, של, לא, של המוצא האתני מול הדתי, במרחב שלנו, אז אפשר לראות את העולם בצורה הרבה יותר מסודרת, מאשר השיח שהוא שיח מאוד מערבי של לנתח, כאילו מה שקורה נגיד בישראל על בסיס לאומי וליברליזם וזכות להגדרה עצמית וכל מיני דברים כאלה, כשבפועל זה תמיד היה שיח גזעי אתני, דתי גם.
בגלל זה אני תמיד אומר בכל הרעיונות שלי בנושאים האלה, הסכנה המרכזית הקיומית למדינת ישראל, על מדינת ישראל, במדינת ישראל, זה חילוניזם ליברליזם. זה חיידק שמתפשט במדינת ישראל והורג את המדינה. התפיסת העולם החילוני ליברל, שהוא שייך למערב, וברגע שמגיע במדינת ישראל, ומדינת ישראל נמצאת במזרח התיכון, ששפה תיאולוגית זה סוג אחר לגמרי. לא יודע כמה זמן יש לנו, אולי אתה יכול לחתוך אחר כך ולהשתמש ולזרות.
חופשי, אנחנו
תראה, את כל הטעויות האפשריות, המחנה החילוני ליברל עשה. הכל מהכל. ועדיין רק יש לו את הרוח המתנשא שלא שווה שקל. ולמה אני מתכוון? אמריקאים עם תפיסת עולם המערבי שלהם הפילו את סדאם הוסיין, הדיקטטור, ובצורה נאורה שלחו את האומה העיראקית לקלפי, כי חשבו עכשיו הם בוחרים במערביזציה. אבל הם השתלבו עם מי? עם האיראנים השיעים. וזה היה בתקופת בוש, הרפובליקן. אובמה הדמוקרט, אי ירוק, זכות שתיקה, גרם למובארק ליפול. והם שלחו את האומה המצרית בצורה נאורה לקלפי. ובמי הם בחרו?
מורסי.
מורסי, אכוונו למוסלמי.
נכון.
שמעון פרס בצורה נאורה הביא משקיעים לעזה, לגוש קטיף, ואמר, אם אנחנו נצא מפה, תשקיעו לעזתים האומללים האלה ותבנו מלונאות שיסגסגו להם את הכלכלה.
נכון.
יצאנו. מה שמו שם?
חמאס.
חמאס. באופן דמוקרטי הלכו לבחירות ובחרו בחמאס.
נכון.
יוש, היום, עדיין אותו זרם החילוני ליברל, האטום, בא ואומר שהתנאים, אם אתה משפר תנאים כלכליים שלהם, סוציו-אקונומי שלהם, אתה מחזק אותם. מה שכן, העולם החילוני ליברל הזה, שעסוק בביטחון וצבא לצערי, 15 שנה דוחה את הבחירות ביוש. ולמה הם דוחים?
כי הם יודעים שהם מתפוצץ להם בפרצוף.
מה זה אומר אם הם ילכו לקלפי?
שיבחרו בחמאס.
נכון, וגם שבק טוען את זה, ומצרים טוען את זה, ואמריקאים טוענים את זה. ולכן בשיתוף פעולה של ישראל ומצרים ואמריקאים מעל 15 שנה דוחים את הבחירות. עכשיו תתאר את האטימות החילוניזם ליברליזם.
שזה אגב גם יש שיגידו לך שפתח שכביכול היא הזרם החילוני, הוא לא ממש חילוני.
לא ממש חילוני.
הוא דתי, רק דתי מסוג אחר.
נכון, פשוט זה שהישראלי החילוני ליברל הביטחוני האטום חושב, זה סיפור אחר.
שהוא חילוני, בדיוק. נכון. זה שאנחנו חושבים שהם חילונים לא עושה אותם חילונים. נכון. בגלל זה הם לא מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית.
אמת, ובגלל זה הם משלמים גם למשפחות של מחבלים.
נכון.
עכשיו הסיפור הוא יותר גרוע מזה, שערבי יוש מסתכלים על עזתים שיש להם רק 3 שעות חשמל ביום. ערבי יוש מסתכלים על זה שהמשכורת שלהם יותר גבוהה מעזתים. ערבי יוש מסתכלים על זה שלעזתים יש פחות מי שתייה משלהם. ערבי יוש רואים שמצב הסוציו-אקונומי שלהם הרבה יותר טוב מעזתים. ובכל זאת, ערבי יוש, אם מחר בבוקר הולכים לבחירות, במי הם בוחרים?
בחמאס.
בחמאס. זאת אומרת, במזרח התיכון, תיאולוגיה, דת ולאום, מועדפת על פני מטריאליזם. לא הכל אינטרסי. אבל מה שכן, המחלה הזאת, חילוניזם, ליברליזם, הורג את הדעה הצלולה. והחוקרים, אמריקאים, בוש בעיראק ואובמה במצרים ושמעון פרס בגוש קטיף והיום ניתוחים של יוש, הכל, הכל כולל הכל, שחילוני ליברל יושב וחוקר, הכל יוצא טעות. מאלף עד תף. כי החומר המחשבתי החילוני ליברל הוא זר הזר בעולם מזרח תיכוני. אפילו אני חורג על זה, מחמיר יותר. מי שדגל בשלום וחרת על דגלו שלום במדינת ישראל, איזה מחנה היה?
הוא מת, מרץ.
מחנה שמאל.
שמאל.
מי שהביא בפועל, בפועל, הרבה יותר שלום, מי היה?
הליכוד.
ימין. מי שחרת על דגלו, שלום בתמורת שטחים, מי היה?
שמאל.
ששמאל רוב תמיד זה חילוני ליברל הרבה יותר. אבל האם השלום שהבאנו זה היה בתמורת שלום או היה בתמורת שטחים מול מפרציות? שלום בתמורת שלום, אנחנו לא החזרנו שטחים. ואני מזכיר את ההצעה של סעודיה, אם אתה זוכר, שדיברו על
נורמליזציה?
של כל העולם הערבי מול ישראל בתמורת שטחים.
כן.
וכמה שמאל החילוני ליברל היה לחוץ, זאת הצעה טובה, נכון?
נכון.
ומי אמר לו?
הימין.
ימין. בסוף, את אותו שלום השגנו בלי להחזיר שטחים. כי החילוני ליברל, זה לא המקום שלו. ההשקפה הזאת במזרח התיכון, זאת השקפה אחרת. חילוניזם, ליברליזם הוא נטע זר במזרח התיכון התיאולוגי.
אין ספק, זה גם, אתה פשוט עם המשקפיים הלא נכונים, ואז אתה לא רואה את התמונה, כאילו אין פה אפס לדעתי. זה גם מאוד, לשמחתנו, יש את מוטי קידר, שנותן סקירות יפות על זה שיש פה שבטיות, יש פה עניינים מוטיבים זהויות של דת, של גזע, של כל מיני דברים, ואנחנו באים ומנסים לבוא להגיד, אנחנו וילה בג'ונגל, בואו נראה לכם את המערביות שלנו ונדבר בשפה שהיא מערבית, אבל ברומא התנהג כרומאי, מה שנקרא, אתה לא יכול.
נכון. וזאת, אני חושב, זאת הסיבה שמרוב התסכול והאומללות בקצה מגיעים או לקפלן או לאיילון. כי לא מסתדר לו.
נכון.
ו-15 שנה אפילו מעל, כמעט באופן רצוף, הוא לא יכול לתפוס עמדה פוליטית. הוא לא נבחר יותר. והוא מתוסכל.
כן.
כי החומר הרעיוני שלו, חילוני ליברל, לא נותן לו מענה לא במדינת ישראל להרכבת קואליציה, ולא במבט המזרח תיכוני.
כי הוא לא מבין שהחילוניות הליברלית שלו היא גם דת, אבל הוא לא רוצה לראות את זה.
אז איפה הוא צריך ללכת? או איילון באמצע כביש, או קפלן.
נכון. תקשיב, אנחנו, אני חושב שאני יכול להמשיך את השיחה הזאת עוד מלא זמן, אבל א', אני רוצה להשאיר עוד מקום בשביל להזמין אותך לעוד הזדמנויות עתידיות. אני מאוד מאוד מודה לך על זה שהגעת למרד החליפים, ונעים לי וכיף לי מאוד לשמוע ממך, אני לומד ממך הרבה, אבל רוצה לתת איזו שאלה אחרונה, עוד לא דיברנו על ערב הסעודית ואיראן עם ההסכם שלהם, וגם התחלנו את הרעיון לפני שהתחלנו לצלם, ששאלתי אותך על ההקבלה בין ישראל לאיראן, כי היה איזה דף פייסבוק שראיתי שקוראים לו איראן זה כאן, ושמדבר תכלס על זה שישראל היא לא דמוקרטיה, היא אתנוקרטיה מסוג מסוים, ואתה חיית בשתי המדינות.
סוג מסוים, אמרת מאחורי הקלעים, דמוקרטיה ליהודים.
נכון, דמוקרטיה ליהודים.
כן, ואפילו אני חושב, אני חולק על זה גם, זה דמוקרטיה לחילוני ליברל. טוב. חלק הראשון שלו, בגלל שעדיין אני חי ומאמין בתיאולוגיה, הסכמים בין סעודיה לאיראן, אני חושב, לא יחזיק מעמד. כי עדיין הפער, הערבי שמן מול איראני ארי וסוני מול שיעי קיים.
זה כמו שמן ומים, אתה אומר.
כן.
אי אפשר להרבב.
כן, שנים זה ככה זה וימשך. מה כן? שמדינת ישראל היא מעצמה אזורית, בכל המידות האפשריות, צבאי, ביטחוני, מודיעיני, כלכלי, אבל מדינת ישראל לא מתנהגת כמו מעצמה אזורית. היהודי הגלותי שדיברנו על זה, המקופח, אני חושב שהמדיניות של מדינת ישראל עדיין חיה ביהודי גלותי המקופח הפחדן. ולמה אני מתכוון? תראה, אמריקאים הוציאו את המערכת הגנה האווירית שלהם מסעודיה, בגלל כל הסיפור העיתונאי. שסעודים הרגו.
חששקי.
נכון. והמון סכסוכים אחרים בהמשך, הוציאו את ההגנה האווירית שלהם, זה היה פטריוט. והשאירו את הסעודים קרחים, זרקו אותם מתחת לגלגלים של איראנים. וגם האמריקאים הוציאו את החוסים מרשימת טרור, ונתנו לחוסים אור ירוק לשגר טילים לסעודיה.
כמו שהם עשו ופגעו במתקני טיהור נפט שם, נכון. זיקוק נפט.
הפקירו בת ברית, אפשר להגיד. עכשיו, יש לך הסכם שלום עם מפרציות. נכון, לא סעודים עדיין, אבל יש לך הסכם שלום. ותתנהג כמו מעצמה אזורית, כפי שאתה סוחב, את, מדינת ישראל, ממשלות ישראל, סוחבים את המותג של מעצמה אזורית. תדפוק להם בדלת ותציע להם הצעות שראויות למעמד של מדינת ישראל כמעצמה אזורית. ולא חסר לנו הצעות ולא חסר להם כסף. תבוא תגיד, לא מזמן אנחנו ניטרלנו פיגוע בקפריסין לפני כמה ימים. יש לנו כיסוי מודיעיני רחב מאוד, משובח מאוד. תבוא תציע להם שאני מכסה אתכם במבט המודיעיני. יש לי יכולת. תבוא תציע להם, תקשיב, אתם רואים כיפת ברזל, חץ 2, חץ 3? אתם רואים? יכולת יירוט מוצלחת של מעל 90% מול חמאס. אני פורס לכם על כל מפרץ התיכון, מפרציות. נכון, בני דודים, סעודים, אין לי הסכם שלום איתכם, אבל אני בסדר איתכם. אנחנו בני דודים. במובן התיאולוגי, בני דודים.
נפתח קו רכבת ממכה לאילת.
פורס לכם בובה של הגנה אווירית. פשוט מאוד הם משלמים גם בנדיבות, לא חינם. מפני איום השיעי האיראני, המשטר האיראני. תקשיבו, אתם רואים, אנחנו בין המדינות היחידות, שגיוס הוא חובה. וחיילים שלנו קרביים, יש להם 3 שנה ניסיון בקרבי, מינימום. יש אלה גם חותמים עוד 2 שנים קרבי. נכון?
כן.
בואו נפתח בסיסי הדרכות במדינות שלכם או שלנו, תשלחו את הכוחות שלנו אלינו, או אנחנו שולחים אליכם, מלמדים אתכם בובה של מלחמות גרילה.
ואז אתם לא צריכים לנהל מלחמה שנים מול החות'ים שהרעבתם אותם למוות, ובכל זאת אתם לא מצליחים לנצח אותם.
נכון. כמובן, כל חייל אחרי שחרור עם 3 שנים, 5 שנים ועתק, מחתימים אותם איתכם קופה משותפת מדינית של 30, 40, 50 אלף שקל, משכורת מכובדת. חסר לסעודים כסף? מפרציות כסף? לא, היו משלמים. תקשיבו, פותחים לכם בסיסי הדרכות איך לנהל צבא.
העיקרון הוא פשוט, להבין את הצרכים ולבוא לסחור תכלס איתם.
לא לסחור במבט העולם המערבי היהודי. לא. לסחור. בבניית אימון אבן יסוד, שאיך שאתה קורא לזה הסכם אברהם, אברהם שם התיאולוגי, תתנהג גם בדיוק אותו דבר. אתה מבין? ואנחנו לא משחקים את המשחק הזה. אנחנו סוחבים על עצמנו מעצמה אזורית, אבל לא מתנהגים כמו מעצמה אזורית. אז מה אתה מצפה? שסעודים יפקירו את עצמם ולא ישבו עם איראנים? מאי ברירה ישבו עם איראנים. אבל ברגע שאתה תתנהג כמעצמה אזורית, ותוביל כמעצמה אזורית, השמן ומים הזה אף פעם לא ישתלבו אחד עם השני. אז החלק הראשון לדעתי, וכמובן אפשר להסביר, להרחיב, לפתוח עוד יותר נושאים. חלק השני שלו דמוקרטיה.
אבל לפני הדמוקרטיה, איראן, בגלל שהיא מבודדת עם הסנקציות, אנחנו רואים השפעה סינית מאוד גדולה, הם פחות או יותר מכרו את המשאבים, משאבי הטבע שלהם לסין, באיזו עסקה של איזה 25 שנים קדימה.
אמת. גם לסוריה 20 שנים קדימה.
גם ל?
רוסיה.
לרוסיה.
כן.
אז וזה לא עסקה שהיא טובה, כי גם אני מניח, כן? כי אין להם
ברירה.
אין להם ברירה אחרת.
נכון, אבל מצד שני גם אמריקאים לא רואים את זה בעין יפה. כי כמה שאמריקאים ילחצו על איראנים, איראנים סוגרים עסקאות רעות לטובת איראן. המשטר יסגור עסקאות רעות נגד איראן, אבל העסקאות הרעות האלה הן עסקאות טובות לטובת רוסיה וסין. זאת אומרת, זה בומרנג. יהיה דריסת רגל סינית ורוסית באיראן, שאמריקאים לא אוהבים את זה.
כן.
אז...
ושעכשיו ההשפעה הסינית באזור, זה הסופט פאוור הסיני, שזה גם איזה מעצמה שחושבת בטווחים של מאות שנים, ולא של טקטיקה של שנה פה, שנה שם, כבר מוכיחה את עצמה, כי יש להם שליטה מאוד גדולה באפריקה, עכשיו במזרח התיכון, הם נכנסים איפה כל מקום שארצות הברית יוצאת, סין נכנסת פנימה, לוקחת את כל הקופה.
נכון, בגלל זה גם האמריקאים לא יכולים לצאת ממזרח התיכון. חשבו על זה, רצו להתקפל, ופתאום ראו את סינים נכנסים לתמונה. ואם הם ייצאו ממזרח התיכון, מפרץ הפורסי יהיה בידיהם, טרטוס, סוריה, יהיה בידיהם. לדקיה, סוריה, יהיה בידיהם. בבול מנדב, יהיה בידיהם. כמעט אפשר להגיד, הם סוגרים 50% מהמים הטריטוריאליים בעולם על ארצות הברית. ובואו לא נדבר על 45% אנרגיה עולמית.
שנמצאים במזרח התיכון.
אז הם לא יכולים לצאת. או הם נשארים. בדיוק כפי שאמרתי על ישראל, שהיא מעצמה אזורית. וחייבת להתנהג כמו מעצמה אזורית, ארצות הברית היא מעצמה עולמית, וחייבת להתנהג כמו מעצמה עולמית. אם היא לא תתנהג כמו מעצמה עולמית, היא לא תהיה מעצמה עולמית.
אוקיי, ועכשיו לשאלה של הדמוקרטיה הישראלית מול הדמוקרטיה האיראנית.
תקשיב, אני לא מאמין במדינת ישראל יש דמוקרטיה. זה למראית העין. מדינת ישראל סובלת מאפליה, השקפתית, אקוטית מאוד. וזה בהמשך לחילוניזם, ליברליזם. החילוני ליברל לא מבין שהוא לא מבין. או לא מבין שהוא טועה. על כל מה שדיברנו על תיאולוגיה. זה חלק הראשון. אבל חלק השני, החילוני ליברל, גיל הנישואין שלו הוא גבוה. בנים בסביבות 30, בנות 26, לפי הנתונים של המכון לסטטיסטיקה. יכול להיות שנה, שנתיים פה ושם אני טועה, אני לא זוכר את הנתון האחרון, אבל בערך זה ככה. והדתיים חרדים, גיל הנישואין שלהם הרבה יותר נמוך, וגם כיפה סרוגה יותר נמוך, ואנחנו המסורתיים גם יותר נמוך מהחילוני ליברל. ככה שבאופן אוטומט, לאורך הזמן במבט סטרטגי, בגלל הגיל הנישואין הגבוה, החילוני ליברל הופך להיות מיעוט. בקבוק. דבר שני, שיעורי פיריון של חילוני ליברל על בסיס נתונים הרשמיים של מדינת ישראל עומד על 2%. לעומת זאת, שיעור הפיריון של חרדים הוא 6% כמעט, כיפה סרוגה פחות, מסורתי פחות, מה שכן, חילוני ליברל עומד בין הנמוך ביותר בחברה הישראלית. לאורך הזמן שאתה מסתכל על זה, אחד, הם חושבים שהם הנאורים, ועדיין הם לא יודעים שהם לא יודעים, או עדיין הם לא יודעים שהם טועים. זה חלק הראשון.
יש פסוק בקוראן שאומר את זה, הוא אומר את זה אחרת, אבל אני אקח את זה כפרפרזה. הם אומרים, וַיֻּפְסִדוּנַ בִּלְאַרְضِ וַיֻּחְסِبُونَ نَفْسَهُمْ مُصْلِحُونَ. הם משחיתים באדמה וחושבים את עצמם כאילו הם מתקנים גדולים.
זה. עכשיו בתור הבן אדם מאמין, אני מאוד מאמין בקוראן. זה סיפור אחר. זה, אני חושב, זה נס ליהודים, הכל טוב ליהודים שם.
נקודה מעניינת. אנחנו נצטרך לדבר על זה.
אז זה חלק התיאולוגי. גם מבחינת גיל הנישואין, הם בקטסטרופה. גם בשיעור הפריון, הם בקטסטרופה. וזה לא במקרה שלאט לאט מפלגת עבודה, שהם היו המפייניקים, כמעט עומד על 6 מנדטים,
ומרץ... הם עושים את דרכם בבטיחות ובעקביות של לרדת מאחוז החסימה.
נכון.
לשמחתנו.
ומרץ שבקושי מגרד אחוזי חסימה.
ונקווה שלא יעלו יותר. זה
אני אישי, גם אני אישי אותו דבר חושב. הם בשלבי הכחדה עצמית, לא מפלגות, אלא החילוני ליברל. זה החלק, אפשר להגיד, סוציו-אקונומי, במבט התיאולוגי שלו ושיעורי פיריון וכו'. עכשיו, מכיוון שהם חושבים שהם הנאורים, למרות שהם במיעוט, והופכים להיות יותר ויותר במיעוט, אבל עדיין הם לא רוצים לעזוב את עמדות הכוח. והם הופכים להיות דיקטטורים. כי דמוקרטיה אומרת, רוב קובעת, והוא בא ואומר, אני הנאור. למרות שאתה הרוב, איך אתה תקווה? והופך להיות לדיקטטורה חילונית ליברלית. לאורך הזמן, זה לא יחזיק מעמד. כי אחד, הדיקטטורה הזו מביא אפליה. שמתי, יש לי את יוטר, אליהו יוסיאן, כל מי שרוצה לעקוב אחרי יעקב, והוא רואה מה רשמתי על הפגנות של דרוזים, בכל הנוגע להתקנת המתקן וכולי, שהיה כמה שנפצעו מאוד קשה. ומה רשמתי? והאפליה הזאת זה לא רק קשור לדרוזים, ואני מחבר את זה למה. תראה, על התקנת מתקנים, שיכול להיות זה היה התקנת מתקנים הכי חוקי ובהסכם, נפצעו כמה קשה הדרוזים. כמה דרוזים נפצעו קשה מאוד. אבל כמה חודשים שחבורת אנרכיסטים, שהם חושבים כמובן נאורים, והם בהחלט חושבים שהם הצודקים, כפי שדיברתי על זה, סוגרים איילון, עורק הראשי, וגורמים למיליארדי מיליארד שקל נזק, והנציגים שלהם משחירים את פני מדינת ישראל סביב העולם בשפה ערבית ובשפה אנגלית ועשו הכל, כמה נפצעו שם באיילון?
אפס.
אפס. אז איך יכול להיות שם בשביל מתקן נפצעו כמה דרוזים רצח באופן קשה, ושם אחרי כמה חודשים בכמויות שעשו הכל אפס. אלא אם כן החילוני ליברל שהמערכת קביעת החוק וטיפול בחוק ויישום החוק בידיו.
מוסדות המדינה.
מוסדות המדינה מפלה בין לבין.
כן.
זה לא רק קשור לדרוזים. גם מפוני גוש קטיף, כולם זוכרים איך טיפלו בהם.
אמת.
ושלחו בנות למעצר בית והקפיאו אותה בגרויות שלהם. ופתאום מה קרה? איילון צפון, דם שלו שונה, גם מדרוזי וגם מכיפה סרוגה. את חרדים לא נדבר על זה שזה קטסטרופה. מי שעוקב אחרי ציורים, קריקטורות ואמירות של המחנה החילוני ליברל שמתנגד לחרדים, אם אמירות האלה היו נאמרות על ידי נוצרים / מדינות נוצריות, היו אומרים חד וחלק אנטישמיות. איך ששופכים דולרים מזויפים מול החרדים, או איך שראשי ערים לשעבור של טיבריה וערד אמרו אסור למכור בית לחרדים, והפוסטים, כל האמירות שלהם מסוג הזה, אם זה היה נאמר ממקום אחר נוצרי, חד וחלק אנטישם. ולכן האפליה הזאת, שזה מול דרוזים ומול כיפה סרוגה ומול חרדים, זה אפליה שהם חושבים שהם השקפת עולם שלהם יותר טוב, למרות שדיברנו על זה שבכלל השקפת עולם שלהם הוא נטע זר מאוד במזרח התיכון, וגורם להם להיות דיקטטורים לאורך הזמן.
זה עוד משפט שאתה מזכיר לי של ניטשה, שזה נראה לי הדינמיקה שקרתה פה.
מה הוא?
שאומר, מי ש... נלחם במפלצות, צריך להיזהר שלא יהפוך למפלצת בעצמו, ומי שמביט בתהום, התהום מביטה בו חזרה. שכאילו אתה כאילו ליברל ופלורליזם והרבה כזה דעות פתוחות, אבל אתה כל הזמן נלחם נגד השדים שלך, דיקטטורים, אנשים שהם כזה אכזרים ורשעים, עד שאתה הופך להיות אחד מהם תכלס. אתה הופך להיות מפלצת בעצמך.
אמת. ולכן, שדיברת על דמוקרטיה שיש ליהודים, אפילו אין ליהודים. המערכת המשפט, משטרה והכל, מהכל, הוא סובל קשות מאפליה של השקפת עולם, של חילוני ליברל שהוא חושב האליטה מול השאר. כמה יחזיקו מעמד? ככל הנראה יחזיקו עוד כמה שנים. האם יחזיקו מעמד? לאורך השנים לא יחזיקו מעמד. לא, אין דבר כזה יחזיקו מעמד. לא במבט הפוליטי השקפתי שלו על אחוזי חסימה שעוברים. ולא בכמויות שהם שולטים על צומת הדרכים בניהול מדינה. הם לא יחזיקו מעמד. הם לא יכולים להשאיר ממורמרים דרוזים ולהשאיר ממורמרים כיפה סרוגה ולהשאיר ממורמרים כיפה שחורה, ועדיין הם ימשיכו לחשוב שהם צודקים ובאליטה של ניהול פנים ישראלי. אז לכן דמוקרטיה ישראלית במרכאות, איזה דמוקרטיה? צועק לשמיים אפליה ודיכוי.
אני מאוד אוהב את ההסתכלות שלך על הדברים, כי אני יכול להגיד מהצד שלי בתור דרוזי, שאתה יודע, פתאום אני רואה את זה, שזה תכלס, אני מנסה להצביע, מנסה לעשות כל מה שאני יכול במסגרת הדמוקרטיה. שום דבר לא עובד, ועכשיו...
במסגרת?
הדמוקרטיה
במסגרת. אין דמוקרטיה, אתה רוצה לשחק במסגרת מה שאין.
מה שאין, בדיוק. עד שהפסקתי להצביע בבחירות, הפסקתי לקחת חלק בדבר הזה, כי עכשיו נגיד... בתי המשפט והרפורמה מול ביבי, אני רואה שני מחנות שהם למעשה חילונים ליברליים, רבים בינם לבין עצמם, מי יש לו יותר פריבילגיות עליי, כדי שיבוא ויחליט עבורי, איך אני אהיה סוג ב' או ג' ולשלוט בי, כי הוא הנאור, הליברל, הטוב, יבוא, יסביר לי איך, יותר טוב ממני, איך אני אמור לחיות את החיים שלי.
כי הם רוצים לקבוע אפילו את הלך הרוח החיים שלך. הוזמנתי פעם פה, אצל אחד החברים הדרוזים, דיברנו כמה שעות טובות על פוליטיקה. הוא חלק עליי, אני חלקתי עליו, על אביו, על דעתו, והוא על דעתי, ודווקא עכשיו אולי זה זמן טוב. אני חושב מדינת ישראל, או אנשים שיכולים להציל את מדינת ישראל, זה מחנה הימין הלאומי. הימין הלאומי זה חצי גוש הליכוד, וכל האנשי כיפה. ולמה אני מתכוון? יש פה במדינת ישראל מלכודת, שכללים דמוקרטיים במרכאות, אפילו אם יש, נניח, הוא השולחן. תתאר לעצמך את השולחן. עכשיו, באופן דמוקרטי ונאור, נותנים לנו הזדמנות להשתתף בבחירות, כדי להחליט איפה הכוס יהיה על השולחן. זאת אומרת, הם מראש החילוני ליברל, הגדיר לי גבולות הגזרה של השולחן, עכשיו עובד עליי, אתה יכול לשים את הכוס בפינה הימינית, השמאלית, המזרחית, המערבית של השולחן.
כן.
ואני בא ואומר, אנחנו לא מאמינים בכלל בשולחן הזה שצריך להיות פה. אל תדבר איתי על איפה הכוס יהיה, איפה השולחן יהיה. ופה רק איך שציטטת מקוראן, בקוראן רשום, הנג'ח מעל מואמנין.
הצלחה היא עם המאמנים.
למאמנים יש השקפת עולם והלך רוח, והצלחה זה אצלהם. ואני חושב, דיברתי עם אביו שהייתי אצלו בבית, אני חושב החברה הדרוזית, יש לו, לפחות הפעילים הפוליטיים שלהם, והחברתיים שלהם, כי ראיתי את הנושא של חוק הלאום, יש לדעתי איזה בעיה אסטרטגית, שלא יודע משום מה, חוברים וחברו למפלגות שמאל, שהם ברובם חילוני ליברל. עכשיו פה, מזרח התיכון, שוב פעם זה תיאולוגיה. ואת התיאולוגיה, במובן הפוליטי, רק מחנה ימין מדבר. לא משנה איזה מפלגה מה, אבל זה תיאולוגיה זה שם. עכשיו, הדרוזים, הביאו נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית, כמדינת הלאום של העם היהודי, כל הקונספט הזה. וזה לא במקרה שמעל 95% גיוס יש אצל דרוזים, שיהודים אפילו לא מגיעים לאחוזי הגיוס של דרוזים. זאת אומרת, היהודים שדוגלים במדינה יהודית, אחוז הגיוס שלהם פחות מדרוזים.
אמת.
ופה זה הנג'ח מעל מואמנין. עכשיו, המואמנים האלה, המאמינים, הדרוזים, צריכים למצוא במפה פוליטית את המאמינים. והמאמינים זה לא החילונים ליברליים. כי אצל המאמינים, הכללים הדמוקרטיים, החילוניים, הליברליים, לא משחק. אלא אצל המאמינים, ברית משחק. מה שאין אצל שמאל, החילוני ליברל, זה הסכמים, קואליציונים, כיסאולוגיה.
מיליון אחוז.
ולכן אני חושב המשבצת הפוליטית שהמנהיגים הדרוזים משחקים במגרש השמאל החילוני ליברל, זה לא שם.
אני חושב שעכשיו תיארת בדיוק למה אני לא הצלחתי להתחבר למחאות על חוק הלאום, שהיו נגועות בכל מיני אנשים כמו חולדאי וכל מיני אנשים שהם נציגים של הליברל החילוני שאתה מדבר עליו. לא חשבתי על זה, פשוט לא ישב לי בנוח עם הקרביים שלי.
אביו של חבר שלי הוא היה בין המובילים הדרוזים. ואמרתי לו תקשיב, שהוא הרים הפגנות הדרוזים וכולי נגד חוק הלאום. אמרתי לו תקשיב, חוק הלאום לא ישתנה. הוא אמר, אנחנו קיבלנו הבטחה מ-XYZ שבממשלות הבאות, אם ייכנסו לממשלה וירכיבו ממשלה, הם ישנו. אמרתי לו, תזכור את המשפט, אם הם גם ייכנסו לממשלה, הם לא ישנו. והם נכנסו לממשלה, והרכיבו ממשלה, וגם לא שינו. ואמרתי לבן שלו, תגיד לאביך, אתה זוכר? כך. ובן שלו התקשר, אמר, למה? אמרתי לו, כי הנג'אח מעל מומנין. אנחנו לא נשנה את זה. לא משנה בקואליציה, או לא משנה באופוזיציה. כי אנחנו רואים איום אחר מול האויבים שלא יכולים לשחק על חוק הלאום. אז הוא אמר, מה אתה מציע לדרוזים? אמרתי, המובילים יישבו עם המאמינים. ושם זה לא עניין של הסכם. זה עניין של ברית. ובברית, עכשיו אתה שם, אם אני לא טועה, יש 250 אלף דרוזים, נכון?
בישראל יש 130.
130 אלף דרוזים? כמה מנדטים אתם מביאים? שני מנדטים, שלושה?
מגרדים את השני מנדטים.
שני מנדטים בשביל מפלגות של חופשי כיפה, זה המון. והשילוב הפוליטי יחד עם המנדטים במפלגות כאלה, שמאמינים בגיוס וציונות, ההלך הרוח שלכם מדבר אלינו. אני ממחנה הזה, כן. אוקיי, של הציונות הדתית התיאולוגית. וזה מדבר אלינו. ועכשיו כל לצורך הדוגמה, הדילמה בחברה הדרוזי לצורך הדוגמה, זה הפרשת קלקאות, שאביב דיבר. ועכשיו אצלנו, הפרשת קרקעות, זה לא נושא שבא עם שוויון. שאני מפריש קרקע באיזה יישוב ערבי מוסלמי שהוא לא מכיר בי, ובשם של שוויון אני לא מאשר, וגם אני לא אאשר את הפרשת קרקע פה. כי אצלי זה לא שוויון. אצלי מדבר את
הברית.
הברית ונאמנות. עכשיו תחת הנאמנות הזה, הימין האידיאולוגי מפריש קרקע. אפילו אם הוא לא מפריש לו, היישוב הערבי המוסלמי שלא מכיר במדינה יהודית, הוא לא מפריש לו, אבל מפריש לפה.
כן.
כי עכשיו השפה הוא תיאולוגי, ולא שפה של חילוני ליברל שוויון לכולם, כי השוויון הזה באיילון וצפון, והפגנת דרוזים אין, השוויון הזה באיילון צפון מול הפגנת גוש קטיף אין, אין השוויון הזה. אפילו בינינו היהודים אין. ולכן הדרוזי שמחפש את השוויון הזה הוא אין. אבל הנאמנות במחנה החובש כיפה או מחנה הימין המאמין יש. ולכן רוב הבעיות או הדילמות החברתיות / הפוליטיות של חברה דרוזית יכולות להיפטר על ידי הקואליציות
שיש בהן ברית.
שיש בהן ברית. אבל לא יודע, משום מה נפלו במלכודת הכללה הזו שקוראים לזה חילוניזם, ליברליזם.
אני חושב שזה גם קשור לתקציבים וזה שזה מתודלק על ידי כל מיני ארגונים וכאלה ואחרים. תקשיב, אנחנו צריכים לסיים, יש לי עוד ילדה לקחת מהבית ספר והזמן דוחק בנו. אני אוהב להשאיר לקראת הסוף במה חופשייה, אם יש איזה משהו, למרות שנתת פה דברים לפנתיאון, אני חייב להגיד, ואני שמח מאוד שאמרת אותם בסגנון שלך. אם יש עוד איזה משהו שתרצה לדבר עליו, להגיד איפה אפשר למצוא אותך, אני נשים קישורים בתיאור של הפרק כמובן, ואני כבר מחכה בקוצר רוח להביא אותך עוד פעם אליי לפודקאסט. אז אליהו יוסיאן, ברוך הבא למרד החליפים, תודה רבה על הדבר הזה, והבמה שלך.
אחד, תודה על הזמנו.
באהבה.
בואו נגיד במה חופשית ורגועה, להבעת דעות מקצה לקצה. דבר שני, אני אשמח מאוד להיות ולשתפים בהמשך, ושמח מאוד שיש בני ברית כמוכם. בשפה תיאולוגית שאני מאמין, ולא הסכמים. ובעזרת השם, שנמשיך ונתחזק בברית הזה לדורי דורות.
אמן ואמן. אליהו יקר, תודה רבה.
בשמחה.
היה לי עונג גדול. להתראות חברים. זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים. אני מאוד מקווה שנהנתם. לפני שתלכו, אני רוצה לספר לכם סיפור. אבל לפני הסיפור, אני רוצה להגיד תודה ענקית לשותף הנהדר שלי, אייל חלבי, על עבודת ההפקה המדהימה שהוא עושה למרד החליפים. לא יכולתי לבקש שותף יותר טוב למסע הזה, ושום דבר מזה לא יכל לקרות בלי העזרה שלך. תודה, אייל. ועכשיו לסיפור שהבטחתי לכם. אני רוצה שתדמיינו יחד איתי שיעור היסטוריה שיקרה עוד 50 שנה מהיום. בשיעור ההיסטוריה הדמיוני שלנו יש מרצה שמסביר לסטודנטים על תקופת הימים שלנו בזמן הזה. באיזה מילים לדעתכם היה בוחר המרצה העתידי הזה כדי לתאר את מה שקורה לנו היום? או במילים אחרות, באיזה מילים הייתם אתם משתמשים ואיך הייתם מתארים את רוח התקופה שלנו אם הייתם חייבים להשתמש רק בשפה מדעית נקייה? איזה עולם היה משתקף מתוך התיאור הזה? איך ייראה העולם שלנו בעיניכם בלי החיבור הרגשי הכרוך בזה שאנחנו חלק מאותו העולם? תרגיל המחשבתי הזה מעלה בי המון שאלות. ברור הרי שיהיה בלתי אפשרי לנווט העתיד ושההיסטוריה לא מתפתחת בצורה ליניארית, עקבית וסדירה. אבל אני מוצא את עצמי מרותק מהשאלה הזאת מאז שהתחלתי את הפודקאסט. שאלה שגם הפכה להיות לנושא המרכזי בספר שלי, בו אני מנסה לדמיין איזה עולם יהיה לנו בעתיד. למשל, תנסו לחשוב על יום אחד שבו נקום לעולם שבו הטכנולוגיה שלנו פשוט לא תעבוד. לא חשמל, לא אינטרנט, לא כלי תחבורה. איך היינו אז מסתגלים למצב החדש? איזה עולם אנחנו מורישים לילדים ולנכדים שלנו, ואיזה אחריות יש לנו האנשים הקטנים בתוך הדבר הזה? אלה הם סוג הדברים שאני אוהב לדמיין, לחשוב ולדבר עליהם בפודקאסט. עבורי זה משחק כיפי שהייתי רוצה להשאיר לכם כחומר למחשבה. אז אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, או אם אתם לא אוהבים, למעשה, במיוחד אם אתם לא אוהבים את מה שאתם שומעים, ספרו לי. תכתבו לי בהודעות או תשאירו בתגובות את דעתכם, זה תמיד כיף לשמוע את הפידבק שלכם. כמובן, אם אתם מוצאים ערך בתוכן, תשתפו את הפודקאסט עם חברים, זאת באמת הדרך הכי טובה לתמוך בעשייה שלי. וזאת כמובן המחמאה הכי גדולה שאתם גם יכולים לתת לי. מעבר לזה, אם אתם רוצים לתרום מעבר לשיתוף הרגיל, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. תוכלו להמליץ לחברים שלכם על הקייטרינג שלי. קייטרינג חליפה. חפשו אותנו בגוגל. אנחנו מעניקים שירותי קייטרינג של אוכל דרוזי כשר לאירועים פרטיים ועסקיים מכל הסוגים. שווה הצצה, יש שם המון אוכל טעים וסיפור של אמא אחת, אמא שלי, שמהווה עבורי השראה גדולה. המודל שלי של אישה חזקה ואמיצה. אמא, אני אוהב אותך. תודה על הכל. וכמובן, הדרך הכי ישירה היא פשוט לתרום ישירות לחשבון הפייבוקס שלי. קישור נמצא בתיאור של הפרק. זהו חברים, עד כאן המסע של המרד להפעם. נתראה בפעם הבאה.